זה. אוקיי. בוקר טוב לכולם. שוב בסימן של גשמי ברכה, ובין פורים ובין פסח נתייחס היום שוב כדרכנו בקודש לעדיין לא הניקיון תמיד היה, הווה ויהיה, קשה להשתחרר ממנו, אי אפשר להשתחרר ממנו, טוב שלא להשתחרר ממנו, כי הניקיון זה נכס, זה חשוב מאוד. אבל כדרכנו בקודש בינתיים אנחנו רוצים לראות מהם המסרים שאנחנו עתידים לקרוא בעזרת השם יתברך בשבת זו הבאה עלינו טובה. ובכן, בשבת זו הבאה עלינו טובה אנו נוציא שני ספרי תורה. בספר תורה הראשון נקרא שתי פרשיות מחוברות, ויקהל ופקודי, ובכך אנחנו חותמים את חומש ויקרא. ובעזרת השם בשבוע הבא כבר מתחיל חומש שלישי, את חומש שמות. ובעזרת השם בשבוע הבא נתחיל חומש שלישי שנקרא ויקרא. ובספר שני שאנחנו נקרא, נקרא מה שפרשת פרה אדומה. אומנם היא בחומש חוקת והיא עוסקת בענייני טהרה האדם שנטמא מן המתים וכיצד מתטהרים מאותה טומאה, ולמה קוראים אותה כעת? בגלל חג הפסח המשמש ובא, ואנחנו כמובן רוצים א' להבין את משמעות הדברים, ב' לקרוא, לעשות לינקג' בין מה שאנחנו נקרא בספר ראשון לבין מה שנקרא בספר שני. בספר ראשון כאמור אנחנו עומדים לסיים את חומש שמות, ובעיקר את ענייני הקמת המשכן. ויקהל פקודי הם שתי פרשיות מתוך חמש פרשיות שהוקדשו לענייני הקמת המשכן במדבר. המשכן כזכור הוא מרכז רוחני של כל העם היהודי, מקום לעבודת הקורבנות, מקום להשראת שכינה, ואף בתנאים של גלות. ובמובן שאנחנו מצווים שכשאנחנו בארצנו מצווים לבנות מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי מתוכם. כך עשה שלמה המלך שבנה בית המקדש הראשון עד שחרב, וכך עשו עזרא ונחמיה בבית שני כששבו מבבל לארץ ובנו בית מקדש שני, עד ששוב בית מקדש שני חרב. ואנחנו מאמינים שיום יבוא, אין לו רעבילה, יש היסטוריה יהודית שמתנהלת גם על ידי הקדוש ברוך הוא, לא רק על ידינו, ויבנה גם בית מקדש שלישי. עכשיו, מה הוא תוכן המקדש? לכאורה זה דבר זר לדורנו, כי מדובר בהקרבת קורבנות בבית המקדש. מה שלכאורה דורנו הוא נאור, נעלה מכל סוג של פולחן, ואז לכל שואל השואל, מה מקום לעבודת הקורבנות בימינו? אולי היה לזה רקע מתאים וצידוק בעבר, אבל כיוון שברוך השם היום בימינו שלנו אנחנו ברובנו מתקדמים, משכילים, אינטליגנטים, נאורים, אז אולי אין מקום בכלל לעניין הזה של עבודת הקורבנות. ואולי גם העניין של משכן או מקדש מזדהר אולי הצורך שלו, אם באמת אין צורך בעבודת קורבנות. ויש כאלה שטוענים כך, אפילו אנשים שהם דתיים ולאו דווקא אנשים שלא דתיים, יש טוענים כך, ואנחנו כמובן נתייחס לעניין הזה. אבל מה מאוד, אנחנו גומרים את חומש שמות, שכאמור חמש הפרשיות האחרונות עוסקות בענייני המשכן, מיד מתחילים בחומש שלישי שעוסק כבר בראשיתו בתורה מאוד מאוד פרטנית של הקורבנות. אבל ראו זה פרק, באמת אני מבין, גמרנו את עניין המשכן, עכשיו זה לא עוד מהו הדבר שנעשה בו. וזהו עניין הקורבנות, לכן חומש ויקרא מתחיל בעניין הקורבנות. זה כמו להקים בית לצורך מסוים. אם לא יודעים לתפעל אותו, אם לא יודעים את יעודו, לא יודע שהבניין הזה יעמוד חסר משמעות או ימוצג שלא לידו שלו. אז אתם רואים, שלחם מכן אנחנו עוסקים בתורת הקורבנות, אבל ראו זה פרק. אין אנו עוסקים בספר ויקרא רק בתורת הקורבנות. אנו עוסקים גם בדיני טומאה וטהרה של האדם. מושגים גם כן מסתיים לכאורה, שהם מוזרים מאוד, טומאה וטהרה של האדם. וגם עוד משהו אנחנו עוסקים, במאכלות אסורות, במאכלות אסורות, יש מאכלים שמותרים, יש מאכלים שלא מותרים, יש בהמות וחיות מאוד, בעל החיים טמאים, ויש טומאים, מוזר. גם לדבר שבשכל אנוש לכאורה הוא לא נתפס פה על כל פנים, שכל אנוש ודאי לא מייצר דינים כאלה. אלה הם דינים, דתיים, אמונים, אבל השאלה אם יש להם רציו, אם יש להם משהו, אם מסר מסוים. אבל נשים לב שכאמור חומש ויקרא, שדי מוגר את הסמיכות למשכן, וזה קורבנות, אבל מיד מדברים על טומאה וטהרה, מדברים על מאכלות אסורות, ורק לאחר שמדברים על קורבנות, על טומאה וטהרה של האדם, ועל המאכלות אסורות, אז ורק אז פתאום אנחנו נחשפים בספר ויקרא לדינים שאנחנו מתחברים אליהם, דיני הונאה, דינים סוציאליים, שנת שמיטה, שוויון לכל אדם, ואיסור ההונאה, ואיסור הגזל, ואיסור יצירת מעמדות של אנשים טייקונים גדולים ואנשים זקנים, מעמד ביניים, מעמד חלש, ויש שם דינים מפורטים, כך שזה מוזר מאוד. מצד אחד יש חלק בתורה שאנחנו לכאורה רחוקים ממנו, תק פרסה על תק פרסה, כי אנחנו לא מביאים אותו לכאורה. ומצד שני יש דברים שאנחנו כל כך מתחברים ואומרים, הלוואי עלינו, אנחנו המתקדמים, אנחנו הנאורים, אנחנו היום שנושאים בדגלים של שוויון חברתי וכיוצא בזה וצדק חברתי. הנה, בתורתנו הקדושה, לפני אלפי שנים, כבר הגו, יש דינים פרטניים וכו'. אז אנחנו ממש דואלים בגישות שלנו, וזה מוזר. אין צל של ספק, מוריי רבותיי, שהתורה משתמשת בשני כלים. בכלי הרציונלי הגלוי לכל אדם, לדיני הונאה, לדיני שוויון וצדק חברתי, זה ברוך השם, אם כל אדם אוהבים ובעל היגיון, נחשף גם כאלה מקבל אותם. אבל התורה יודעת יותר מאיתנו, יותר מאיתנו, את בעייתו של האדם. לא מספיק באינטלקטואל, לא מספיק בהיגיון, לא מספיק בהשכלה. יש צורך בעיצוב האישיות של האדם, במידות של האדם. מה יועיל? פרופסור, הוא משוגע. פרופסור, הוא בשוח. מה יועיל רב, שהוא משוגע. מה יועיל רב, שהוא בשוח. הרי אלה יותר משהם יכולים להשפיע לטובה, יכולים להשפיע לרעה. ולכן התורה שמה דגש גדול מאוד מאוד על עיצוב האישיות של האדם, על חינוך. אתמול נסתלק לבית עולמו האדמו"ר מוויז'ניץ, שזכיתי להיות שכן שלו בטרם נבחרתי להיות כאן רב הרבה שנים. הוא נפטר בגיל 95, וכל הזמן הדבר שהוציא מפיו כל הזמן, חינוך. הוא אומר, בזה יפול דבר. והטיף לכולם, מי שהגיע אליו, שרים, חברי כנסת, כל מי בעמה, חינוך, בזה יפול דבר. עכשיו בואו נסתכל, מה היהדות רוצה? היהדות רוצה חינוך לערכים. איך מושגים חינוך לערכים? לא די רבותיי לבוא לומר, אל תשקר את זולתך, אל תגנוב את זולתך. לא די להטיף לומר שזה חברתי, צדק חברתי, אלה דברים נכונים, וצריך לאומרם. לא די לאומרם. כדי לגרום לכך שהאדם באמת יהיה פתוח לחיים ערכיים של מוסר, של הגינות, של עולם חסד יבנה, יש צורך קודם כל לשנות את הפאזה, לשנות את הפוקוס של האדם על מה מסתכל, מהו מרכז החיים שלו, מהו מרכז החיים שלו. אם מרכז החיים שלו הוא האדם, הגוף, החומר, היצר, אם זה מרכז החיים שלו, אם איננו מבין שהגוף הוא רק נרתק, שהיצר הוא רק אמצעי, וצריך להשתמש בו לצרכים בונים, יש יצר מיני, אבל יצר מיני צריך להפוך אותו למנוף בשביל חיזוק התא המשפחתי, לעיצום האהבה בבני הזוג, לבניינו של עולם, לא לתעשייה מינית, לא לדרס המוסר, לא לדברים שירחו את האדם שאמור ומיועד להיות מלאכי, להפוך אותו לבהמי ולחייתי. זה המטרה של התורה. ולכן, מה עושה התורה? אומר, אדוני, אם אתה קרא ושוגעת, וכל מי שאדם שוגע, מי לא שוגע? גם גדולים שוגעים, גם חכמים, גם אנשי רוח שוגעים. אדוני, זכור שבזמן ששגעת, באותו רגע נתון, היית כמו בהמה. לא נורא. בואו נחזור להיות מלאך. איך חוזרי להיות מלאך אם באותו רגע הייתי כמו בהמה? יפה. קח בהמה. קח בהמה. לך למקדש. סתכל קצת בראי. תנסה לחשוב כשאתה מסתכל בראי. שבאותו רגע נתון שעשית את מעשה העבירה היית בהמה. כך, תסתכל על עצמך ואז תקלב, תוציא ממך את הבהמיות. איך? איך עושים זאת? שוחטים את הבהמה ואומרים, מה לעשות? היינו מושקל הבעשה באותו רגע, אבל אני מתבייש ואני רוצה לברד מחדש. האמינו רבותיי, כדאי לשחוט בהמה רק בשביל שבני אדם יחזרו להיות בני אדם. כמו ששוחטים בהמה בשביל לקיים את הגוף ולהיות מזון ולהתפרנס, כדאי לשחוט בהמה ורק בשביל שהאדם יצרוק בתודעה שלו שצריך להתרומם מדרגת הבהמות לדרגה אנושית. אני יודע, ואני כל כך מחובר אליכם, אני יודע שבשלב זה עדיין לא התרוממנו, כי בכל זאת זה קשה. בכל זאת זה קשה לבוא ולומר, תשמע, הייתי כמו בהמה. זה קשה מאוד. אין צל של ספק, אין צל של ספק. בדברים קיצוניים אתם תסכימו אותי מיד. ראו ערך החשוד ברצח הוריו. ראו מה הוא אומר על אחיו. ומה אחיו אומר עליו? השם הצילנו, השם הצילנו. אנחנו צריכים לזהר. זאת אומרת שיש פוטנציאל באדם להיות חייתי, להיות בהמי. אז יש פוטנציאל קטנצ'יק, ויש פוטנציאל יותר גדול, ויש יותר גדול, ויש יותר גדול. אז ברוך השם שאנחנו ממש מסערים ומסתמרים מה הפוטנציאל הנורא והיום הזה. אבל צריך לדעת שגם אדם, ילד או נער בדיסקוטק,
אשר מכה את חברו עוד ועוד, והם חברים לספסל הלימודים ובמועדון, רק כי הוא היה מזדון, צריך לדעת שבאותו רגע הוא באמת הוא היה, ותכף אמר את האמת. וכך עוד ודבר, אם אנחנו נמצאים בקרב מבוגרים במועדון ובסך הכל מישהו ישב בקרב של מישהו, כל זה המקום שלי, אל תמיד לי ככה. רבותיי, שימו שפה, אני בשפה מכל מנהלים יותר טוב. אז קרה, זה לא נורא. כלומר, נטוע באדם משהו מבהליות, משהו מחייתיות. זה יכול להיות מוסמניות, זה יכול להיות באכזריות, זה יכול להיות בכל. והגמרא רוצה מדי פעם בפעם לקרב את הדברים האלה. על מנת שהאדם יחזור לייעוד שלו, להיות מלאכי. ואני יודע שאני עדיין לא מספק את הסחורה. תכף אני אספק לכם את הסחורה. לאט לאט. בדרך כלל אני אספק לכם את הסחורה. בואו נראה. אז אני כבר לא, אנחנו מבינים עכשיו, למה במשכן, את מי מכניסים למשכן? את הבהמות ואת בני האדם, כדי שבני האדם יזכרו של בני האדם. ומה עוד אנחנו עושים? מדברים על טומאה וטהרה, כטומאה וטהרה. היא לא רבותיי בבהמה או בחיה, אלא באדם. איך יש המון עם בקרב הדתיים אומרים, הכלב טמא, והרב שלכם אומר להם, לא, הכלב לא טמא, האדם טמא ומטמא, כי האדם במידותיו הוא טמא ומטמא, הכלב לא טמא. רק אם הכלב ימות ויתנבל, אז הוא יטמא. אבל בחיים שלו לא מתמא, והאדם בחייו מתמא בגלל מידותיו. הוא ראוי אם נועד להיות מלאכי, או שהוא סלוב, או אכזר, או קמצן, או שקרן, או נוכל, או אנס. אז הוא יותר גרוע מבהמה בחיה, כי נועד להיות מלאכי. ולכן, אותו אדם צריך לזכור שהוא תמא ותמא וצריך לשמור מרחק ממנו עד שלא ישנה את ערכו. זה עניין הטומאה. ברור. אמר ראש נוציא סבב תורה שני ונקרא בפרשת פרה אדומה. מה זה פרשת פרה אדומה? היא מזכירה לאדם, אדוני, אל תראה את חזות הכל בגוש לאדם, בדם של הנפש. זה דבר חשוב. נפש בריאה, בגוף בריא, זה דבר חשוב, אבל הוא כלי, הוא מרתיק, ולכן תראה את חזות הכל בנשמה, תדאג לבריאות הגוף, אבל הנשמה, הערכים, זה מה שצריך להיות חזות הכל. לכן, אם אדם מתחבר אל המתים, צריך לחלוק כבוד למתים, צריך לחלוק. והיהדות מתארת אותם, שוטפת אותם, מבשמת אותם, עושה להם תחליכים, קוברת אותם חבות, עם הלבלה, עם מספדים, דווקא, זהו. התחברות אל המתים, בלי לנתק, מרכז הקובץ לחי, עובר לעולם המוות ולא לעולם החיות, זה חוץ. וכבר היו לנו אנשים, גם קראתונו, אשר יותר מדי, התחברו עם החלל, עם הנפטר, ושכחו בדיכאון, עד שבסופו של דבר גם הם נעצרו על עמם בדיכאון. מרכז הכל בדיוק החיים הוא לא במוות. ולכן, אם אדם מרבה להיות עם המתים, הוא טמא, הוא טמא. כי רוצים לשנות לו דיסק, רוצים לומר לו, אדוני, עבור לחיות, עבור ליצירתיות, עבור לתקווה, עבור לאמונה. כזה הוא האדם. לכן, פרה אדומה מזכירה לאדם, נכון, זה פרה אדומה, זה הגון, אבל די, תתנתק מזה, תערבב את האפר שלה במים חיים, באזור, תעבור לפאזה של מים חיים, תעבור לצמיחה, תעבור לשינוי, אל תהיה אך ורק סביב הגון הנגון, אשר עושים ולא עשו, היום איננו, מחר איננו, מה אתה עובר כל הזמן סביב הגון? זה פרה אדומה, בפרה אדומה מוריי ורבותיי, בכוונה מתארים את בני אדם לפני החגים ובעיקר לפני חג הפסח. ותראו איזה ביטוי נפלא, אמרו חכמים, כל ישראל חברים ברגל.
מה פירוש? בדרך כלל, בגלל דיני הטומאות והטהרות, נוצרו מעמדות. תמיד החכמים, אל אנשי הרוח, ועם הארצות. ולכן, עם הארצות, כיוון שהרבה פעמים, בזמן שהם יושבים, הרבה פעמים הדיבור שלהם זול, השיח והשיג שלהם, בכל מיני דברים אחרים, וכו'. אז נוצרו מעמדות, תמיד חכמים, אנשי רוח לא יושבים איתם.
אומרת התורה, לכבוד החגים, עלינו, כולנו, להתרומם, החברים ואתם אנשי הרוח,
שיורידו קצת המבט אל עמי הארצות.
עמי הארצות, תצהרו לקראת הרגל, תתכוננו למקדש, תבינו שמרכז החיים זה לא החיים החומריים והגופניים בלבד,
אלא ענייני הרוח. ואז כולם מעוברים, אז כולם חברים, אז כולם מאוחדים. בגלל זה אנחנו עומדים לקרוא פרשת פרה, התכוננו לחג הפסח. אין לנו את זה היום, רק את חג הפסח, אבל לעתיד לבוא יהיה מקדש. תתכוננו למקדש, תתכוננו לטהרה, תתכוננו להתרומם, תתכוננו להיות מחוברים. מוריי ורבותיי, אתם חשבתם שהיום הרב בא, מגזים גוזמכות.
ראו ערך האח הגדול, בושה אוכלימה, בושה אוכלימה, מיליונים משקיעים כדי להראות מה? כדי להראות מה? רקנות, רקנות, יחצנות, בשעה שמאות גרדים נחתים על החיים בדרום ונמצאים לי בקלטים בכל רגע נתון, וזה מה שקרינים, וזה מה שהדור הצעיר צריך לראות, וזה צריך לעמוד מרכז חיים. האם זה נקרא אדם או בהמה? הבהמה יותר טובה מהאדם, כי הבהמה מולדת יעודה הטבעי, והאדם שנועד להיות מאחי מתרוקים. אין פלא רבותיי שאולי הם עוברים עבירות שגם מסמנים או נותנים לפעות אולי רפואות. זאת אומרת, לוקחים מן האדם ועושים אותו כחומר ביד היוצר, ברצותו מעריך, ברצותו מקצר. בושה וכלימה. אנחנו מתנדלים לנסוי בחיות, וכאן עושים נסוי בבני אדם. נסוי בבני אדם. לעשות הכל בשביל רייטים, הכל בשביל בידור. כמו שאמרתי לכם, נעבור מהמוריי ורבותיי, מן המשכן, מן הבית, אל מה מכניסים לתוך הבית.
אני רוצה שיכניסו אותנו לבית, לא את אנשי האח הגדול, שבת שלום.